ואנחנו ממשיכים בלימודינו הקבוע והבירתק בספר בר הגולה להמהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד למד, עמוד למד. אם נדייק, לא רק בעמוד למד, אלא בעמודה הימנית. עמודה הימנית, דיבור המתחיל הוריות. כן? כלומר, אנחנו עסוקים כאן בשאלות על דברים תמוהים שמצאנו אצל רבותינו. למשל, הסוגיה במסכת הוריות, בפרק ג' דף י' ג' עמוד ב', 10 דברים קשים לתלמוד. העובר תחת אפסר של גמל וכדומה וכו'. עוד שם 5 דברים משכחים את התלמוד. האוכל ממה שאכל עכבר. ובפרק ב' דנידה, הזורק ציפורניו רשע, גונזן צדיק, סורפן חסיד. עד כאן. אם כן, כל מיני דברים שהיום מכנים אותם בשם אמונות תפלות. בסדר? האפסר של הגמל. זה החבל ש... כן, שבו אותו... זה הקצה של החבל שקשור לזמם. הידית שלה. אז מי שעובר תחת האפסר של הגמל, זה קשה לתלמוד. אז כל הדברים האלה נראים כאמונות תפלות. כן, כמו חתול שחור וכדומה. ודברים אלו מרחיקים. כן, כלומר, המבקרים של חז"ל מרחיקים את הדברים האלה, אומרים שזה שטויות. האמת היא, מצאנו משהו דומה, מה שנקרא ניחוש, לא תנחשו. מה זה לא תנחשו? שאדם אומר, צבי עצרו בדרך, פיתי נפלה מפי. אדם אכל, הסנדוויץ' נפל לו על הארץ. וואי, מה זה סימן רע. או יש, הוא הלך בדרך, פתאום צבי עצר אותו. אז כל הדברים האלה, אסור להתחשב בהם. מי שמתחשב בזה, עובר על איסור לא תנחשו. כן? כן. כן, נכון. הוא עוד לא אמר כלום. הוא רק הביא את זה, אבל הוא עוד לא אמר כלום. הוא יגיד עוד מעט. כן, זאת אומרת שמצאנו, אם כן, שיש כל מיני התנהגויות משונות אצל הגויים, שהתורה אומרת לא להתחשב בהן. ואז נראה בעיני אותם האנשים המבקרים את חז"ל, שההזהרות האלה של חז"ל הם מעין ניחוש. זה הכוונה, מה שנקרא אמונה תפלה. אז המהר"ל יש לו סגנון מדהים פה. ודברים אלו מרחיקים, ולא ידענו למה מרחיקים אותם. אם הם מרחיקים אותם מפני שאין הדת נותן שעל ידי זה יבוא היזק לאדם, כלומר תגיד בגלל שאין לנו ראיה רציונלית שהדברים האלה גורמים נזק, אם כן היה להם לתמוע על חרטומי מצרים ומחשפיה, שעל ידי לחשים ומעשים היו פועלים דברים גדולים. ואם כן, למה היו מחרישים שאפשר שעל ידי פעולה מה יבוא לידי היזק כמו אלו שזכו? כי ידעו כאשר יפעל פעולות אלו, על זה שולט המזיק. וכי רעה עשו כאשר ידעו אלו דברים בקבלה מן החכמים הראשונים והזהירו בני אדם בזה. כלומר, אומר לך המהר"ל, אתה צריך להגיד תודה לחכמים שהם מסרו לך ידיעות על דברים שהמזיקים פועלים בהם. מה רע בזה שמסרו לך שזה מזיק? טוב, זה קצת, אני לא רוצה להגיד התעממות, כי זה אמר על מפרק, אבל בכל זאת, הרי הרמב״ם סובר שהמחשפים של מצרים לא פעלו באמת, אלא קשקושים. זה בכאילו עשו, כן? אבל המהר"ל לא סובר שהם בכאילו עשו, הנה, זה יותר מדי ברור בתורה שיש להם כוחות, אז הוא אומר, יש להם כוחות, ולכן כדאי לדעת איזה דברים מזיקים ואיזה דברים לא מזיקים. ואם רצו בזה שיהיה האדם תמים עם השם, כלומר, אם כוונתם של מבקרי חז"ל לומר שהאדם צריך ללכת בתמימות, ולא ישמור עצמו מן המזיקים, רק ילך לפיתומו בכל מעשיו, והוא יתברך, ישמור אותו. דבר זה אין הדעת נותן, כי אין סומכים על הנס בכמו דברים אלו כלל. כלומר, אדם יאמר, אני אשתה מים מזוהמים, והקדוש ברוך הוא ידאג שאני לא אהיה חולה. זה נקרא לסמוך על הנס. כי השם יתברך נתן לאדם חוכמה ודעת, שיהיה בכל מעשיו אדם שכלי, ולמה לא ישמור עצמו מן הדברים המזיקים? מה? האם אתה מתכוון להגיד משהו אחר, מה שהוא אמר בתחילת הפסקה? לא, כי בתחילת הפסקה... לא כתוב פה שהזורק ציפורניים זה גורם להפלה. נכון. נכון, זה לא כתוב. אבל גם זה, וכי אדם, אישה שדורכת על ציפורניים מבחינה רציונלית, היית אומר שזה גורם להפלה? לא. נכון, זאת אומרת שיש פה דברים שנמסרו במסורת, שאין לנו הסבר רציונלי עבורם. נכון? זה הכוון. כן. ודניאל נקרא רב חרטומיה. איפה דניאל נקרא רב חרטומיה? בספר דניאל. בספר דניאל. כן. בשביל שידע עניין הכישוף ומעשה השדים, שידע לשמור מן ההזק. ואם ציווה בתורה תמים תהיה עם השם אלוהיך ולא ילך אחר דברים כמו אלו, דבר זה שלא יפעול ויעשה דבר מה על ידי דברים אלו. כלומר, מה שהתורה אמרה שאסור להשתמש לעשות פעולות על ידי הדברים האלו. לומר כי שעה זו טובה לזה, וכן שאר דברים דבר זה נקרא שיצא האדם מן התמימות. אבל לשמור עצמו מן ההזק, בוודאי זה מעשה של אדם חכם, שמתבונן על דרכיו ולא שייך בזה ניחוש ולא כישוף. כלומר, מה שאמרו לך זה לעשות פעולה. אבל, כלומר, או לפעול על פי זה, אבל להישמר, אין בזה איסור. טוב, האמת היא שהגבול פה הוא מאוד דק, כי הרי צבי עצרו בדרך. גם כן, אז הוא נמנע מללכת בגלל שצבי עצרו בדרך. אז זה גם, שם התורה אוסרת. מה תגיד? בגלל שהוא היה בדרך ועכשיו הוא... נשמר בחזרה. זה לא כל כך ברור מה ההבדל בין זה לבין הדברים האלה, אבל בכל זאת אפשר למצוא חילוק. ודבר זה ברור, אין צריך להאריך בדבר שהוא מבואר, ולא מחוכמה מדברים מי שאמר עליהם כי לא נכון הוא דבר זה. ועוד יש הרבה דברים שנראה לבריות שראוי להרחיק אותם, וקרבו אותם, והכל הוא כמו שאמרנו. טוב, עד כאן ההתייחסות לדברים משונים שמצאנו שדומים לכישוף או ניחוש אצל חז"ל, מסביר לך המהר"ל, שיש לחלק בין פעולה אקטיבית לשמירה פסיבית וכדומה. אבל כל זה בתוך הנחה שאכן הכוחות האלה קיימים, שעל זה בכלל המהר"ל לא דן. כן? המהר"ל לא דן בשאלה האם הכוחות האלה קיימים או לא, כי מה אכפת לך אם הם קיימים או לא. בהנחה שהם קיימים צריך להישמר מהם. כן, בבקשה. נכון, נכון. האמת היא ששאלו את זה. יש, אני חושב שבפוסקים נשאלה שאלה, מה פתאום מותר לעשות את הסימנים בראש השנה? זה הגמרא דנה בזה. כן, אבל האם זה לא ניחוש? כן, סימנה מילתא היא, כך אומרת הגמרא. כן, סימנה מילתא. בסדר, אבל למה אתה אומר, למשל חתול שחור, אסור לקבל את זה? כן. מה? מה אסור? זה איסור דאורייתא. כן, לחוש לחתול שחור זה איסור דאורייתא. כן, אז השאלה היא, מה ההבדל? תגיד, אולי גם החתול השחור זה סימן. כן, אז הוא מי רצון. כן, כלומר, לסימן טוב. יש בכלל שאלה ששאלו, האם מותר להגיד מזל טוב? הרי אין מזל לישראל. אבל הנח להם לישראל. כיוון שנהגו, אז נהגו. מה אתה אומר? כן. חלומות? חלומות זה לא ניחוש. חלומות זה או שטויות. כן, זה צפיית העתיד, זה בסדר. אמרו לך בחלום שככה וככה יהיה. אז או שזה יצא נכון, או שזה יצא לא נכון. לפעמים זה יוצא נכון. לפעמים זה יוצא לא נכון. הגמרא אומר שיש הבדל בין חלום על ידי שד, או חלום על ידי מלאך. אם מי שניבא אותך זה מלאך, אז תסמוך על זה. אם זה שד, אל תשים לב. תבדוק, האם מי ש... אתה חלמת משהו, זה היה שד או מלאך? אם זה היה שד, אל תתייחס. אם זה מלאך, זה בסדר. איך יודעים? זה כבר שאלה אחרת. יש תשובה על זה בשאלות ותשובות התשבץ. התשבץ, יש לו תשובה על זה. וגם הרב קוק בעניה, גם כן, יש לו עריכות דברים בנושא הזה. זה קצת מורכב שם, כן? אבל נגיד ככה, אם אדם אכל הרבה, והוא קצת מבולבל, הוא קצת שתה וויסקי גם, והוא מלא דאגות מדברים שקרו, אחרי הוא חולם כל מיני דברים, שום דבר, לא צריך להתייחס. אבל אם אדם הולך בדרכי החוכמה, והיושר, והוא בשלווה, והוא לא עושה פעולה מיוחדת, וכשראשו צלול לקראת הבוקר הוא חולם, אז יש יותר, זה נקרא על ידי מלאך. זה הכוונה. מתוך תגבור את השכל או מתגבור את השטויות? זה השאלה. טוב, יש גם שאלת חלום, לא? יש דבר כזה, שאלת חלום. אגב, אני רוצה להגיד לכם, יש תשובה תמוהה של הרמב״ם. בוודאי שמעתם על גורל הגרא, נכון? מה זה גורל הגרא? כן, רבי לוין, הוא לא היחיד, הרבה עשו את זה. מה זה גורל הגרא? לוקחים ספר תנ"ך, דפוס מסוים, מדפדפים לפי דפדוף מסוים העובר במסורת, ומקבלים תשובה לשאלה. בסדר? דברים ידועים. משל הרב שאול ישראלי, זיכרונו לברכה, לפני שהוא... לא, זה סיפור אחר. הרב אהרון קוטלר. כן? הרב אהרון קוטלר. היה בהתחלה ברוסיה הסובייטית, וכשהוא רצה להימלט מרוסיה, הייתה לו התלבטות אם לצאת לארץ ישראל, או לצאת לארצות הברית, לניו יורק, ששם היה הרב משה פיינשטיין, או להגיע לארץ ישראל, איפה שהרב קוק. ואז הוא התלבט מאוד, ואז הוא הלך לרב של מוסקווה, שעשה לו את גורל הגרא, ויצא לו הפסוק, ויאמר השם אל אהרון, כן, קראו לו אהרון קוטלר, ויאמר השם אל אהרון, צא לקראת משה המדברה. ואז הוא הלך לניו יורק לרב משה פיינשטיין. כן? מעניין. עכשיו, מה שמעניין, טוב, תגידו גורל הגרא, הגרא מהמקובלים וכל האסכולה הזאת, מיסטיקאים. שאלו את הרמב״ם, זה מופיע בתשובות הרמב״ם מהדורת בלאו ומהדורת פריימן. שאלו את הרמב״ם, האם מותר לדעת את הנעלם על ידי דפדוף בתנ״ך? שאלו אותו. היו ספרי תנ״ך? כן, כן, כרוך. כמו אצלנו. היה דבר כזה. למשל, אפילו הכתר הרם צובה זה בצורה כזאת. ואז הרמב״ם עונה, לא לעשות כן בפני גויים מפני חילול השם. זה התשובה הזאת היא מוזרה, מה חילול השם וזה וכל, אבל משנה, אבל לא לעשות כן בפני גויים מפני חילול השם. לא יודע, אם לא יעבוד, אבל זה מעניין שהרמב״ם לא רואה בזה כל בעיה. מה? מי הם עושים? המוסלמים. המוסלמים? מה, עם התנ"ך שלנו? עם הקוראן. אהה. זאת אומרת שיש דברים שלמרות עם כל ההתנגדות של הרמב״ם ל... דברים מהסוג הזה, בכל זאת, משהו הגיע אליו גם כן. טוב. אם תגידו לי שזו תשובה מזויפת, לא, לא חושב שמזויפת. כן, מה אתה אומר? איפה אני יודע? לא, לא בדקתי את זה. מה אתה אומר? הפסוק לפסוקך גם יש בדבר. כן. טוב, בפרק כמה דיום. עכשיו אנחנו עוברים לדברים אחרים, ביקורות מסוג אחר לגמרי על הרבנים. לא. מה? שזה דברים מזיקים. זה מזיק, כן. ולכן הוא אומר, לא צריך לבוא בטענות אל החכמים על זה שהם גילו לנו שהדברים האלה מזיקים. כן. אם זה אמת, אז נקבל. אם זה לא אמת, לא נקבל. מה? כן, יכול להיות. אני לא אומר כן או לא. איסור בלקרוא בכף היד? אין איסור. לא מצאנו שאסור. כן. אתה חושב שזה כזה לא רציני? לקנות שוקו או לא? לפעמים זה יכול להיות גורלי. אומרים שיש מגדולי האומה משתמשים בזה. יש גדולי ישראל שמשתמשים בזה. אבל לא ככה בזול. כן, יש פה שאלה. שלום כבוד הרב, למה קוראים לזה גורל הגרא? אם זה היה כבר בתקופת הרמב״ם, תודה. תגיד לי, מדוע אומרים שלא להניח לחם על הפלטה בשבת, זו דעת הרב עם מרדכי אליהו? הרי זה כתוב בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו. בסדר, הדעות תמיד עוברות לפי הדורות, דרך האנשים הסמוכים יותר אלינו, זה הכל. כן. בשביל זה אתה... טוב, בשביל זה הפרעת לי. אוקיי, ובכן, בואו נמשיך. יש עכשיו טענות מסוג אחר לגמרי על החכמים. מדוע החכמים אמרו דברים שמבחינה מוסרית נראים בעייתיים? בפרק כמה דיומה, דף כף ג' עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. שואל התלמוד, והקיטי לא תיקום ולא תיתו. אז מה, אתה אומר שהחכם צריך להיות נוקם ונותר? זה איסור תורה. ההוא בממון הוא דכתיב. זה נאמר על ממון. דתניה, שהרי שנינו, איזו היא נקימה ואיזו היא נתירה. אמר לו, השאילני קרדומך. ואמר לו, לאו. למחר אמר הוא, השאילני קרדומך, אמר, איני רוצה להשאילך, כדרך שלא ישאלת אני. זוהי נקימה. וזוהי נתירה. אומר לו, השאילני מגלך. אמר לו, לאו. למחר אמר לו, השאילני קרדומך, ואמר לו, הלך, כך, ואיני כמותך שלא ישאלת אני. זו נתירה. זאת אומרת, בדברים כאלה אסור להיות נוקם ונותר. אבל חכם שציירו אותו, ציירו אותו לא צער של ממון, הוא צריך להיות נוקם ונותר. וצערה דגופה לא, וצער הגוף לא, לא צריך, אין שם איסור. והתניא רשנינו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם בשבעים עושים מאהבה ושמחים באיסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם כן, לא ראוי בכלל לנקום ולנטור, גם אם זה לא ענייני ממון, גם אם זה ענייני אלבון וחרפה וכו'. לעולם דינה כתלה בליבה. כלומר, אל הכוונה שהוא שומר את זה בלב, ולא שהוא עושה פעולה. הוא נוקם ונותר בליבו, אבל לא שהוא נוקם ונותר למעשה. מה? לא, נותר זה לא בליבו. לפי מה שלמדנו נותר, לפי מה שלמדנו נותר, זה הכוונה שהוא אומר בעקבות כך משהו. לא, יכול להיות שאני נותר לך, אבל אני לא אומר לך כלום בגלל זה, לא עושה שום פעולה. זה לא נחשב נותר, לא עברתי על איסור לתיתו.
רק מה אתה אומר?
כן, רק כל פעם שאני רואה אותך ואתה מבקש ממני משהו, אני נותן לך, ואני מתאפק לא להגיד, אינני כמוך. כן? מתאפק, זה בסדר. זה לא עובר את גבול האיסור. אז אנחנו צריכים ללמוד, על תלמיד חכם, מדוע זה כך?
זה בסדר או שזה לא עובר את גבול האיסור?
לא רק שזה לא עובר את גבול האיסור, אלא ככה זה צריך להיות אצל תלמיד חכם. כן, הוא צריך. השאלה היא למה. כן, זה מה שהגמרא אומרת. השאלה היא למה. בסדר, אנחנו בינתיים אנחנו עדיין בהצגת השאלה. בסדר? והדאמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעביר מולו על כל פשעיו. הנה, אתה רואה שתמיד חכם צריך להעביר על מידותיו. אומרת הגמרא, דמפייסים לי ומפייס. כלומר, אחרי שביקשו ממנו מכילה, הוא מיד מוחק את הכל מן הלב, לא נשאר לו כלום בלב. אבל כל הזמן שלא ביקשו ממנו מכילה, לא פייסו אותו, אז הוא עדיין נוקם ונותר. ככה אומרת הגמרא, כן. כן. הוא לא עבר איסור נטירה, יכול להיות שלרב קוק היה בלב על הבן אדם, ובכל זאת הוא טיפל בביתו. זה בדיוק זה. נכון, נוקם ונותר, זאת אומרת הגמרא, דנא קיטלי בליבה, לא שהוא עושה על זה, על פי זה מעשה. נכון? אז הגמרא הסבירה לך מה זה נוקם ונותר, לא במעשה, אלא בליבו. לא, לא, זה בדיוק כמו אצל כל אדם, אלא שאצל כל אדם, זה שהוא נוקם ונותר זה רק מותר, אצל תלמיד חכם זה גם רצוי. השאלה היא למה זה רצוי? כן, זה... לא, זה לא... בואו נעשה טבלה, בסדר? נוקם ונותר בליבו, נוקם ונותר במעשה. זה שתי העמודות למעלה. עכשיו תעשה מצד ימין, תלמיד חכם ולא תלמיד חכם. בסדר? אתה איתי? יש לך ארבעה משבצות למלא עכשיו. אתה איתי או לא? אבל אתה איתי? מבין על מה אני מדבר? בסדר. אז בשורה הראשונה, שבה אנחנו נכתוב התנהגותו של תלמיד חכם, אנחנו נאמר כך, בליבו רצוי, במעשה אסור. עכשיו בוא נעבור לשורה התחתונה, למי שאיננו תלמיד חכם. בליבו לא רצוי, למעשה אסור. אז יש הבדל. לגבי מעשה זה אסור גם לתלמיד חכם, גם למי שאינו תלמיד חכם, אסור. אוקיי. עכשיו, לגבי אם זה לא במעשה, האם זה רצוי או לא רצוי, אז באדם רגיל זה לא רצוי, בתלמיד חכם רצוי. אז זה השאלה. אבל קודם כל החילוק ברור. כלומר, אין כבר יותר קושיה הלכתית עכשיו, נכון? מחקנו את הקושיה הלכתית? כן או לא?
אתה אומר לא רצוי, איך? אבל איך הוא הגיע לזה? איך הוא הגיע לזה?
אני עוד לא יודע, בינתיים זה הגמרא. המהר"ל לא הגיע לכלום, הוא רק מצטט גמרא עכשיו. זה מותר ומותר כי זה לא מידה טובה. כי זה לא מידה טובה. אדם אוכל את עצמו מרוב שהוא פגעו בו וכו', זה לא טוב, זה עושה רע לבן אדם. זה גם לא רצוי. בסדר. עכשיו, מבחינה הלכתית, אם כן, מחקנו את הקושיות, כן או לא? פרש נא דבריך. אז אנחנו עוד לא, קודם כל, למה? אז אני גם אני עוד לא יודע, כי אני לא קראתי את המהר"ל בהמשך. בינתיים אני בהצגת הנתונים, זה הגמרא. בסדר? אוקיי. כן. זהו, אז השאלה היא, מה זה נוקן? זה יכול להיות בליבה, הכוונה שהוא מצפה מתי הוא יחטוף. לא, הכוונה ש... אז אני עניתי לך, אבל אתה לא מקשיב. אמרתי, הוא מצפה מתי ינקם. כלומר, מתי אותו אדם יחטוף. לא על ידו. אלא מן השמיים, למשל, או על ידי מישהו אחר. פרסמו קלטת, לא יודע מה. כן? לא הוא פרסם. טוב, עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, על זה אומר המהר"ל, ודברים אלו אינם רוצים לקבלם. והם מרחיקים את הדברים האלו שיהיה נוקם ונותר. כלומר, נותר ונוקם. איזה יכול להיות? איך יכול להיות בכלל שמישהו שמותר לו, או שזה אפילו תכונה חיובית, שהוא נוקם ונותר? מה פתאום? אבל, אומר המהר"ל, לאיש המשכיל הם דברי חוכמה מאוד מאוד. כי דבר זה בשביל מידת השכל בתלמיד חכם. כי ראוי לשכל שיהיה מעמיד מידותיו. כי השכל כל עניינו במשפט ודין. כלומר, מה זה תלמיד חכם? זה אדם שנוהג לפי השכל. והשכל אומר שכך ראוי לפי הדין והמשפט. כלומר, אצל אדם רגיל כשהוא נוקם ונותר, הוא מעורב רגשית. זה סוג של שיגעון. אבל תלמיד חכם הוא נוקם ונותר מצד שכך ראוי לפי שורת הדין, לא בגלל שהוא מעורב רגשית, הוא לא כל כולו כועס. אלא הוא אומר, איך כתוב? ישמח צדיק כי חזה נקם. למה הצדיק שמח כשהוא רואה נקם? כי הוא רואה שנעשה הצדק בעולם. זה חשוב מאוד שיעשה הצדק בעולם. ברור? אז זה מצד האידיאל של הצדיק. לכן תלמיד חכם, שאמור להיות צדיק, הוא גם צריך להיות נוקם ונותר. כלומר, הוא צריך לומר, אכן האמת מחייבת כך וכך, לכן לא ייתכן שאותו אדם שעשה כזה דבר רע, ינקה. לכן הוא מצפה מתי ינקם, מתי נותר, כלומר, מתי אותו אדם יבוא על דינו. עד כאן מובן? מה? למשל, כן. כלומר, לא, זה מצד אחר, זה מצד שיש לו אינטואיציה נכונה. כן, מה אתה אומר? אה? למה זה נקרא לעבור על מידותיו? אם הוא מתפלל שאותו אדם יחזור בתשובה, אז אותו אדם באמת יהיה ראוי למחילה. לא, זה לא רחמים בכלל. הוא באמת יהיה, כי אם אדם, הרי זה מה שאמרנו, מפייסין לא מפייס, נכון? זאת אומרת, ברגע שאותו אדם בא לבקש סליחה, אז הוא כבר לא ראוי למידת הדין. אז זה מצד הדין שמוכלים לו. זה כמו שהוא אומר. כי התורה אמרה לו תיקה. כי הוא יכול ליפול. הוא יכול ליפול. לכן אמרו שתלמיד חכם ראוי לו שלא להגיב למי שמבזים אותו, למי שמבזים אותו, אלא אם כן זה היה בציבור. אם זה היה בציבור, זה כבר לא עניין אישי שלו. בסדר? כן. הרי מצאנו, בסדר, מחילה. לגבי משל, נקמת מדיין. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל, מת המדיינים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל בני ישראל. אני דואג לבני ישראל, המדיינים הראו להם, נקום נקמת בני ישראל. משה אומר, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת את נקמת השם במדיין. כלומר, זה לא בשבילנו, זה בשביל השם, הם פגעו בשם, אז אנחנו נקמים. כן? כלומר, כל אחד, את הנקמה שלו מטיל על השני. כן. כן, בבקשה. מה? יפה. יפה. כן, כן, אני מסכים איתו. כן, בבקשה. נגיד. זה לא מדויק, כי כתוב, אבי דיני שדנה לנפשי. אבל אלא אם כן הוא תמיד חכם.
למה לא נגיד פה גם תמיד חכם? נגיד גם פה, שהוא פה לעגל פינה, אם זה הוא נגוע בזה.
אלא אם כן הוא תלמיד חכם אמיתי. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. וכבר נתבהר זה בעריכות, כי השכל רוצה הדברים המחויבים. מה? אתה אומר שאסור לו במעשה, ולפעמים כן, לפעמים כן. אם זה בציבור. זה בציבור. כן, נכון. טוב, אז בסדר, אז עוד הסבר. וכבר נתבהר זה בעריכות, כי השכל רוצה הדברים המחויבים להיות, כי זהו עניין השכל בעצמו, שהוא מחויב, מוכרח להיות, והדבר הזה מבואר. ולפיכך, מידת תלמיד חכם, שאינו מוותר, כי הוויתור והדין שני הפכים הם. כי הוויתור אינו דין. וזהו שאמרו, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר, איבה, כנחש אינו תלמיד חכם. רצה לומר שכל עוד, שהוא יותר נוקם ונותר ואינו מוותר, הוא מידת השכל, שמעמיד כל דבריו בהכרח ובחיוב. והפך זה, אשר הוא נוטה אחר החומר, אין בו דין כלל, שאין בו מידת השכל, שהוא הדין, שהוא דין, ודבר זה מבואר, כי הוויתור אינו דין. ודע כי מה נאמר על השם יתברך כי הוא אל קנו ונוקם, ונותר ובעל חמה, כן, כך כתוב בספר נחום, חז ושלום שיהיה אצלו מן המידות האלו. רק הכל נאמר שהוא יתברך רחוק בתכלית מן הגשם ונבדל ממנו לגמרי, וכל אשר הוא נבדל מן הגשם אינו מוותר. והיינו כאשר אין ראוי לוותר, ואם השכל נותן שיש לוותר, הנה גם כן דבר זה שכלי, שיש לוותר. אבל הוויתור כאשר אין השכל מחייב, אין זה פועל שכלי. כן, לפעמים יש הלכה שצריך לוותר, אז משהו אחר, אז זה כבר הדין. וזהו שאמרו בפרק הפרה, בבבא קמא, דף נון עמוד א', אמר רב חנינה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו לו חייו, שנאמר הצור, תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט. כן, יש שאלה ששואל בעל נפש החיים. הרי מצאנו שוותרנות, למשל ותרן בממון, זה מידה טובה, נכון? גם על תלמידי חכמים, כתוב ותרן בממוני הייתי, יש כמה תנאים שאמרו את זה, שזה מידה טובה. אז למה האומר על הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו? הרי לכאורה זה מידה שאפילו בבשר ודם אנחנו משבחים אותה. אז למה שלא נשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן? מסביר רבי חיים וולוז'ין, כי מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה לא הוא. זה פעולה עצמית. כלומר, כשאנחנו אומרים למישהו, אם תכניס את היד למים, תצטרך לשלם 100 שקלים. אז הוא יגיד, בסדר, הכנסתי את היד למים, תוותרו. אולי תוותרו, לא 100 שקלים, אלא 2 שקלים, אולי תוותרו בכלל. זה אפשרי. אבל אם אומרים, מי שיכניס את היד למים, ידו תהיה רטובה. הוא יגיד, תוותרו. לא, כי הרי להכניס יד למים, הכוונה להרטיב את היד. אותו דבר, או את היד לאש. מי שאומר, אני מבקש שיתחשבו בי, אני אכניס את היד לאש, והאש לא תשרוף. אז זה כבר משהו שהוא סותר את עצם המעשה. לכן אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך ותרנות, כי אצלו התוצאות של המעשים הם המעשים עצמם. ישנו הסיפור על רבי אלעזר בנו של רשב"י, שראה אותו אדם כשהוא אוכל לחם שאימו הוציא מהתנור, אמר לו אותו אדם משהו, כעס רבי אלעזר והעלה את הגמלים שלו לגג. הסיפור בערך. רבי אלעזר נקם במעשה ולא סלח. הכיצד? לא יודע. מה יהיה? כן, מה? כן. אם הקדוש ברוך הוא יוותר לאדם, אז זה לא טוב לאותו אדם. כן, זה חכמים. כלומר שמצאנו, גם כן, מי שאין בו דעת, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. כן, כך כתוב בחז"ל, נכון? כל מי, במסכת סנהדרין, מובא במסילת ישרים, בהתחלה. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה? כי אם אתה תרחם עליו, אתה לא עוזר לו. מאיפה יקנה דעת? לכן אם אתה לא תרחם עליו, יקנה דעת. לכן מתוך רחמנות עליו, צריך לא לרחם עליו. נכון? מה אתה אומר? יכול להיות מה שהיה מגיע לו לאותו אדם, כלומר שהיה צריך לטפל באותו אדם. זה הסיפור. לא יודע. לא יודע. טוב.
עושה מחיקת חובות, כן?
איך?
עושה מחיקת.
איפה אתה רואה את זה?
עושה מחיקות.
הגמרא אומרת שזה לא נכון.
אבל בפועל זה קורה.
מה זה קורה? מה פתאום קורה? איפה ראית שהקדוש ברוך הוא מוותר? תן לי דוגמה. האם הוא עשה תשובה? עשה תשובה? עשה תשובה זה כבר לא ויתור. לא, הכוונה, אם אדם לא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא יוותר לו? אז זה זכות, אבל יש זכות, אבל בלי זכות, לא יוותר.
גם נגעלים אם גם עם עם ישראל לא צדיקים.
נו, ואתה חושב שלא יאנשו? עם ישראל נגעל גם אם הם לא צדיקים, והחשבונות של מידת הדין יבואו אחר כך. כלומר, לא, החשבון של מידת הדין לא מבטרים עליו לעולם. אלא מה? יחזרו בתשובה, אז יהיה בסדר. כן. טוב. אז מה הוא אומר כאן? הרי שכל בעל דת חייב להאמין זה. כי אין ראוי לומר שהוא יתברך מבטר דבר, שאם כן לא היו דרכיו שכל. כי השכל נוהג במשפט ובחיוב, שכן השכל מחייב הדבר. והדברים האפשריים ואינם דין אינם מושכלים כלל. ופיכך אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ואם כן יהיה הנהגתו יוצא מן השכל, וחס ושלום לומר כך, לכך יוותרו לו חייו. כן, זה מכוון באופן סמוי נגד הדעה הנוצרית, שהקדוש ברוך הוא יש לו מה שנקרא חנינה. כן, שהוא חונן את האדם באופן קפריזי, ארביטררי, ללא כל קריטריון. וכך הוא אצל תלמיד חכם, כאשר מבטר שלא לצורך ובחינם, הוא דבר יוצא מן השכל, אשר הנהגתו על פי החיוב דווקא. אמנם, עם כל זה, אין ראוי שיצא מתלמיד חכם, שהוא שכלי, פועל רע, שאין טוב. והיינו דאמר, דנקת לה בליבה, שלא יהיה דבר זה רק בליבו, אשר הוא השכל. ומצד השכל אין ראוי לוותר כלל, אבל שיהיה יוצא אל הפועל, דבר זה אינו, שיהיה פועל רע. אף אם אדם עשה לו רע, רע לו חס ושלום, שיהיה נוקם ומשלם לו בפועל, רק בליבו, שהוא השכל, מצד הזה אין ויתור כלל. יש ביטוי, גם אנוש לצדיק לא טוב. שאדם שמענישים אחרים בגללו, זה לא דבר רצוי. לכן יש בתלמוד סיפור על אחד החכמים שקראו לו רב עדה בר אבא. שהוא מת בגיל צעיר בגלל אחרי שהוא רב עם מישהו. ושם יש שורה של חכמים, איזה חמישה, שישה חכמים, שכל אחד אומר, הוא מת בגללי. בגלל שהוא עשה ככה לי. כל אחד אומר, הוא מת בגללי. והתוספות שם המהירים, שהחכמים אמרו את זה בגלל שהם היו מצטערים על מותו. היו, כי שהרי גם אנוש לצדיק לא טוב. לכן כל אחד עשה חשבון נפש, שבגלל הקפדה שלי הוא מת והיה מצטער על כך. כן. ולכך אמר, דינה כתלה בליבי, הוא השכל. כי השכל אין ראוי לוותר כלל, אבל הפעולה מצורף לזה הנפש הפועלת, ועליהם אין ראוי מידה זאת. ודבר זה כאשר לא ביקש ממנו למחול לו. ואז אם היה מוחל לו, והוא לא ביקש, היה זה ויתור, שהוא לא ביקש למחול. אבל אם ביקש שימחול, אין זה ויתור. הוא מחויב למחול לו. כלל הדבר, עניין זה שאין ראוי לוותר בחינם. שדבר זה אינו שכלי כלל, כי השכל אין בו ויתור. רק כאשר הוא ראוי לפי השכל. הוכח כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם שהוא אדם שכלי, מפני שזה הדבר ראוי לשכל שלא מוותר. וכאשר הוא נוקם ונותר כנחש, הוא שכלי גמור. לכך על השם יתברך כתוב שהוא אל קנו ונוקם, כי כך ראוי אל מי שהוא שכלי. לכך אמר כי אין דבר זה שראוי שיהיה בפועל לעשות מעשה להרע לאחר, כי המעשה לנפש לא אל השכל לבד. אבל בממון, אף זה אסור, שאין ראוי שיהיה בו נקימה ומתירה כלל, והדברים האלו הם אמת ואמונה, ואין ספק בהן. ואני תמה, ותמה אני על השואלים, שהיה להם לדגדג בדברי חכמים, שאמרו כל תלמיד חכם וכולי, שמוכח מדבריהם כי דבר זה מחויב אל השכל במה שהוא שכל, וכך הוא אמת כי מידה זאת מחויב אל השכל, וגם אין יוצא מזה שום דבר רע, שאין זה רק בלבבו. וגם זה כאשר אין מבקש שימחול לו על מה שעשה. וכאשר ידעו חכמים בחוכמתם שדבר זה ראוי לשכל, ועם כל זה אין יוצא ממנו דבר רע בפועל, כמו שאמר דנקת לבי ליבי, לכך אמרו כל תלמיד חכם שלא נוקם בנותר, אינו תלמיד חכם. כי דבר זה לחזק ולתת מעלה אל השכל, אשר כל דבר במשפט ולא בביטור. והדברים מוכרים לכל בעל דעת, אבל שיהיה פועל רע אל זולתו, דבר זה אינו כלל. כי הרי בסופו של דבר, אותו תלמיד חכם שנוקם ונותר כנחש, איננו עושה שום מעשה. כן. הנחש יש לו סבלנות. הנחש יש לו סבלנות. הוא מחכה הרבה זמן. יבוא היום.
כן?
מחכה לו בסיבוב. אז מחכה, מחכה, מחכה. הרבה זמן. כן. לא הבנתי.
האדם שלא יודע את הדברים.
שלא יודע איזה דברים? איזה דברים הוא לא יודע? אדם צריך ללמוד הלכות. יש הלכות נקימה ונטירה, יש הלכות שבת. כל דבר צריך ללמוד, מה הבעיה? לא הבנתי את השאלה. האם אני חייב בדינים שאני לא יודע אותם? זה השאלה שלך. מה? זה השאלה, לא? או שאני לא הבנתי אותך נכון? לא, באופן כללי, זה לא דווקא קשור לנושא הזה, זה קשור לכל נושא. נושא שאני לא יודע האם הוא מחייב אותי. אז אתה שואל בדיני התורה, האם בדיני התורה אני מחויב כלפי דברים שאני לא יודע? זאת השאלה? תשובה, לא, אני לא מחויב. לא שומעים אותו, נכון? הוא מפחד לדבר.
לא, 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 לא מדבר גם עוד. האם על האדם, האם הוא מחויב, אם באמת יש לו בחירה חופשית, או מצד המציאות, זה בחירתו אם הוא רוצה לשמור או לא לשמור. מצד החוקים שהוא לומד, בתוך הספרים...
רגע, יש הבדל בין בחירה לבין היתר, זה שני דברים שונים. אני בוחר בין מותר לאסור, אבל אני לא קובע אם זה מותר או אסור. שני דברים שונים. טוב, כן. לא, הוא לא פועל רע. הוא לא פועל רע לזולתו. תלוי. אם הוא תלמיד חכם, זה לא יצא בצורה רגשית. זה מה שאומר. נוקם ונותר באופן שכלי. הוא יודע שמי שעשה כך וכך, יקרה לו כך. כן. נכון. נכון. למה? נוקם ונותר זה לא עין הרע. לא, שני דברים שונים. יש נוקם ונותר. להקפיד זה לא עין הרע. עין הרע זה משהו אחר. לא, לא דווקא. הקפדה זה לא דווקא עין הרע. אני מקפיד עליך, זה לא אומר שאני שם לך עין הרע, משהו אחר. עין הרע זה משהו אחר, זה קנאה.
עין הרע יכול להתפרש כפעולה מסוימת.
יכול להיות, אבל זה גם לא נקמה ונטירה, זה קנאה, זה משהו אחר. יש לי מישהו, משהו שאין לי ואני מקנא. אז הקנאה הזאת זה עין הרע. כן.
זה מביא לשאלה. אם עושים גידול מצוות,
יכול להיות. שומר מצווה לא ידע דבר רע. אם אדם עושה מצווה לשם שמיים, אז זה לא מזיק לו.
אבל ידור מצווה זה...
ידור מצווה זה גם מצווה, שנאמר זה לי ואנווהו. כן. טוב, בפרק ב', אנחנו עכשיו עוברים לנקודה אחרת. כן, בהתנהגות, כן, למדנו כן, שהנקימה ונטירה של תלמיד חכם, זאת המידה הראויה לתלמיד חכם, כי תלמיד חכם הולך לפי האמת, מה שנקרא מידת הדין. ולכן הוא לא ייתכן שהוא יוותר. בפרק ב' דבבה מציעה. דף כף א' עמוד ב'. אמרו, עוד משהו שנראה מוזר בעיני הבריות. אמרו שם שאין צריך להחזיר האבדה אחר ייאוש בעלים. כן, אצל הגויים... מאוד מקובל שאם אתה רואה כסף על הרצפה, אתה לא מרים. כן? אצל היהודים, עד רבה, אתה מוצא כסף על הרצפה, אתה מרים. ואתה יודע שדבר זה עבד ממישהו, ושאותו אדם התייאש עוד לפני שמצאת, מותר לך לקחת. כן, נגיד מישהו נפלה לו טבעת יקרה לתוך הים. הוא אומר, אוי ואבוי, זה יהיה כל כך יקר, הלך לי לאיבוד. לעולם לא אמצא את זה יותר. התייאש. אתה אומר, איפה זה נפל לך ביוק? מקום זה זה? אהה, בסדר. אתה לוקח ציוד צלילה, לוקח את זה, מעלה את זה, והוא אומר, תודה רבה שהחזרת. לא, מה פתאום? זה לא שלך, זה שלי. כן? אני מצאתי, אתה התייאשת, זה שלי. כן? ככה הלכה באמת. כן? אז זה דבר שנראה בעיני הבריות קצת תמוע. הרב יכול לעשות קצת סדר, מתי מותר לתלמיד חכם לנקום ולתור, לנתור, ואיך? תודה. טוב, נעשה קצת סדר. לפי הגמרא, שאמר הלוי, אסור לנקום ולנתור במעשה, בין תלמיד חכם, בין עם הארץ. אלא אם כן מדובר בתלמיד חכם שיביזו אותו בציבור. אבל אם לא בציבור, לא ייקום ולא ייתור. וכן ראוי לתלמיד חכם לקום ולתור בליבו. זאת אומרת שהוא דן שלפי שורת השכל, כך ראוי לאותו אדם, אלא אם כן יבקש ממנו מחילה שהוא צריך מיד להתפייס ולמחול. זהו, מה כזה מסובך. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא של העבדה. בכלל, מה זה המושג של בעלות, של רכוש? זה אחד הדברים הקשים. כן? כלומר, אדם אומר, החפץ הזה הוא שלי. מה? מה פתאום שהוא שלי? מזו בחינה הוא שלך. שימוש? גם אם הוא לא שלי, אני יכול להשתמש, אם אתה מרשה לי. הבעלות היא פונקציה של שימוש? ואם אני לא משתמש? קניתי ואני לא משתמש. זה לא שלי? אני קניתי, אני יודע, מכונה, ואני לא משתמש. מה? היא אצלי בבית, לא משתמש בה. היא לא שלי? מותר לקחת ממני? אסור לקחת ממני, נכון? אבל אפשר לומר, הרכוש זה הזכות של השימוש. אני יכול להשתמש ואין ממחה בידי. אני יכול גם לא להשתמש, אבל האפשרות קיימת אצלי. ומישהו אחר שישתמש, הוא גזלן. הוא צריך לבקש ממני רשות. בסדר? אז זה המשמעות של השימוש. השאלה היא, אם אין לי אפשרות להשתמש, השאלה אם זה ממשיך להיות שלי. דבר שאין לי אפשרות להשתמש בו, כגון אותה טבעת יקרה שנפלה לים, אז היא כבר לא שלי, כי אין לי אפשרות סבירה שאשתמש בה אי פעם. סבירה. כן, כי יכול להיות שבאמת מישהו, אני יודע, ייקח ציוד צלילה ויביא את זה. אבל זה לא דבר שבני אדם עושים.
איזה רמה של התת מודע, אתה בכל זאת חולם ומצפה שפעם אחת ייפלט מהים, גם אם התייאשת פורמלית.
השאלה היא, אם מתחשבים בזה. ברור, לא מתחשבים בזה. כן, מה אתה אומר? יש אנשים שמכרו אדמות על הירח. כן, מה אתה אומר? כן. לא, זה לא בעלות. יש מערכות יחסים שונות מאשר בעלות. אבא שלי הוא מי שהוליד אותי. בסדר, זה לא קשור לבעלות. כן, אבל הביטוי שלי משמש לכמה דברים. כן? כלומר, זה לפעמים אותו ביטוי, והוא לא מבטא את אותו הדבר. למשל, המילה... בואי, חשבת על זה. כן? קוס מציין כלי לנוזלים, מציין גם ציפור. כן? מישהו שלח לי מייל הבוקר עם תמונה של קוס חורבות. כן? מהנגב. בסדר. אבל אני אומר, אז גם ביטוי שייכות זה לא תמיד בעלות. בסדר? זה על דרך ההשאלה. כמו שעל האישה נקנית, היא לא רכוש, כן? עבדים נקנים והם רכוש, אישה נקנית והיא לא רכוש. אז קרה שזה לא אותו הדבר. עכשיו, למה דיברנו על זה? לגבי הרכוש. יש בכלל טענה של כמה קומוניסטים נגד עצם מושג הרכוש. למשל, ההוגה דעות פרודון, שהיה בן דורו של מרקס, הוא אמר, הרכוש זה גזל. כלומר, כל הצרות של האנושות, הוא אומר, התחילו ברגע שמישהו גידר איזשהו מקום ואמר, זה שלי. מי יתיר לך? זה שייך לכולם. אבל בגלל שגדרת, זה שלך? כן, ככה טענה של פרודון. זה נקרא רעיון הקומונה הקדומה. כן, קומוניזם פרה-היסטורי, קדום. והשיטה הקומוניסטית לא רוצה לחזור לזה, אבל היא לוקחת את הקומונה כבסיס לחיים האנושיים. יוצא לפי זה שהרכוש זה דבר מקרי. מעניין, הרב קוק אומר באגרות שזה נכון. כלומר, יש לפעמים שמסיבות מוסריות היסוד של הרכוש הוא הגובר, ולפעמים היסוד של הקומונה הוא הגובר. ומה המבדיל בין זה לזה? הייאוש. אם התייאשת, סימן שהחזרת את אותו רכוש למאגר של הרכוש העולמי. מה? כלומר, שהקבר שייך לאותו מת? למה אתה מתכוון?
לא, יש ערך יותר למשפחה,
ואם
יש מישהו
שלא
מכיר את הבעיה,
זה
הקבר.
למה? יש לפעמים קבר של כולם. כן, יש קבר של כולם, זה גם יכול להיות. כן, יש קבר משפחתי, יש קבר של כולם. מה?
למת יש.
זהו, זה שאלה, כלומר שמת מצווה קונה מקומו, מה זה קונה מקומו? זה גם כן ביטוי מושאל, זה לא כפשוטו, כי הוא לא אישיות משפטית שיכולה לקנות משהו. כן. כן, ודאי, זה הכל בנוי על מוסכמות. טוב, אז אם כן, ודבר זה, אומר המהר"ל, נראה לבני אדם רחוק, שיקח אדם את שאינו שלו, והוא לא עמל ולא טרח, ויחמוד ממון אחר. ודבר זה אינו לפי דת הנימוסית, כי דת הנימוסית מחייב להחזיר האבדה אף אחר ייאוש בעל האבדה מן האבדה. וסיבה זאת, כי דת הנימוסית מחייב דבר מה שראו לעשות לפי תיקון העולם, מה שנקרא שייכות פורמלית. כלומר, לפי המשפט הרומי, הכללי, נאמר, ברגע שקניתי משהו, הוא שלי, מה שלא יהיה. גם אם הוא הגיע לירח, הוא עדיין שלי. כי עוד לא ויתרתי על הבעלות. כן? זה מה שנקרא לפי הדת הנימוסית, פורמליזם. כן? וסיבה זאת, כי דת הנימוסית מחייב דבר מה שראוי לעשות לפי תיקון העולם. אף כן השכל מחייב דבר, ההוא, רק שכך הוא תיקון העולם. ולפיכך דת הנימוסית, יש בה לפעמים חומר בדבר מה, כלומר היא מחמירה. אף כי לפי השכל והמשפט הישר, לא היה צריך לעשות, ולפעמים, דת הנימוסית מקילה ביותר, כאשר הדבר ההוא אינו צריך לעשות לפי תיקון העולם, אף כי אינו ראוי לפי השכל, רק לפי דת הנימוסית. כלומר, אין חפיפה בין הדת הנימוסית לבין הדת האלוהית, הן לכולה והן לחומרה. דת הנימוסית, הכוונה מוסכמה חברתית. כן, המילה נימוס זה מילה יוונית, נומוס. זה מילה חוק. מה? נומוס, כן. ולכך, גם אתה לא מוצא את זה בתנך, את המילה הזאת. כן. כן.
מה אני מאבד משהו, באמת יש כרגע, אבל הוא אומר,
אז זה לא ייאוש. כן. לכך צריך, לפי דת הנימוסית, להחזיר האבדה אחר ייאוש בעל האבדה, ודבר זה הוא חומרה. וכן להפר, אם מצא כלי כסף וכלי זהב והכריז עליו פעם אחת ושתיים ולא דרש אדם אחר העבדה בשנה או שנתיים, הרי הוא מעכב לעצמו, הוא משתמש בכלי, הוא אומרים, מקובל, אם אחרי שנה לא ביקשו, זה שלך. זה נגד ההלכה. אם יש משהו שאתה חייב להחזיר, אז לעולם אסור לך להשתמש. אתה תקוע איתו לכמה דורות, לאלפי שנים. צריך להניח עם קט שבכל משפחות ישראל יש מחסנים שלמים של עבדות. איפה הן נמצאות כל העבידות האלה? מעניין, לא? מה פודים? לא, אסור, אסור.
אני רוצה משהו, לא הצלחתי להיעדר, כמה שווה ומתאים לי, חודות, לא משתמש.
אסור, אסור. אסור, מה זאת אומרת? מה?
ראיתי פסק
כזה. זה משהו אחר, אבל למשל, אם זה, למשל, יש לך משהו שלא מכיר לי, כלי כסף, או כלי זהב. לא, זה אתה שומר, תקוע איתו לכל הדורות, כן? אתה מעביר את זה מדור לדור, כן? מה הפסק הזה?
כי הוא הביא דוגמה על מבריק. נו. 10 שקל, שמתי צדקה, אמרתי בצדקה זה לזכות השיעי בל, ואני משתמש.
כי אתה עומד דעתו שהוא מסכים. אתה עומד את דעתו שהוא מסכים לזה, אבל אם העומדן הוא לא כזה, אז לא. לא, מה פתאום? אני רוצה את המברג שלי, לא את ה-10 שקלים שלך. כי אין בזה תיקון עולם, אחר שהכריז עליו כמה פעמים, ואם תין שנה או שנתיים או יותר, שוב לא יבוא. ודבר זה אינו לפי התורה, כי אם מצא כלי כסף או כלי זהב והכריז עליו פעמים הרבה, אסורים לו לעולם. רק יהא מונח עד שיבוא אליהו, לא יגיע בהם לעולם, הרי שיחמירו מאוד. מצד תיקון העולם היה צריך שאני אקבל, שאני כן אשתמש בזה. כי זה כלי שהוא עומד ללא שימוש. כלי שעומד ללא שימוש, לא חבל? אבל הוא לא משמש לכלום. אז זה חבל. חבל זה נקרא תיקון העולם, זה מה שהוא מסביר. כן, חבל, כן. וכל זה כי דברי חכמים על פי התורה. כי כל דברי תורה משוערים בשכל, וכאשר ראוי לפי השכל, כך ראוי לעשות. וכמו שאמרה התורה, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם. ואינו דת נימוסית, מניח הדברים לפי הסברה ולפי המחשבה, והתורה שכלית לגמרי, ואין התורה פונה אל הסברה. אגב, זה מה מעניין, אם הכלב שלי הזיק, והילד שלי הזיק, לפי סברה של בעלי בתים, אני לא אחראי על הכלב, אבל אני כן אחראי על הבן שלי. ולפי ההלכה זה בדיוק הפוך. שאם הבן שלי יזיק אני פטור, ואם הכלב שלי יזיק אני חייב. נכון, בסדר, זה ההבדל. שלום הרב, האם כל רכוש הוא מקרי ולא עצמי? אם כן, איך אנחנו מסבירים את מערת המכפלה, גורן הרבנה, יבוסי ושכם, תודה. יש רכוש מקרי ויש רכוש עצמי. רכוש עצמי זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אז זה מי שברך, זה אתה. כמו שהחיים שלי זה רכוש עצמי. ולכן אסור לי לוותר. כלומר, דבר שהוא רכוש עצמי, אסור לי לוותר עליו. לכן ארץ ישראל אני לא יכול לוותר וכדומה. צדקה? לא. אבל זה שאני נותן צדקה, זה כסף שהיה שלי, עכשיו הוא כבר לא שלי. מה שעשיתי? כן, כן, זה נכון. מעשים טובים של האדם, זה הוא עצמו. טוב, עד כאן להיום. שלום.